דף קוף נון גימל. הנושא שהתחלנו ללמוד אותו בפעם שעברה, והיחס בין היחס אל הנצרות והאסלאם, כפי שהרב מציג אותו, כן, לעומת נושא היהדות, מה זה הנצרות והאסלאם. וברשותכם, נתחיל אולי מההתחלה, נחזור קצת על הדברים, אחר כך נראה מה עניין הנצרות, מה עניין האסלאם, וכיצד להתייחס אל שתי הדתות הגדולות האלה, שהם היום בעולם. בוא נראה.
איזה
עמוד? קוף נון גימל, כן. הרב פותח בדבר כללי ביחס ל... בכלל, איך מגיעים לעבודה זרה? איך מגיעים למשבר כזה באמונה, כמו עבודה זרה, דברים כאלה? לא רק ברמה ההיסטורית של הדתות למיניהם, שהם עובדי עבודה זרה, אלא גם באופן אישי, איך האדם יכול, דווקא יש לו כוונות טובות, אבל למרות הכוונות הטובות, הוא יכול להידרדר לעבודה זרה. בואו נראה את זה בתוכו. סעיף ד' בבקשה, יש לכם? כן. כל דעה כוזבת, המערסת העולם נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול ובלא הכנות הנאותות, שזה גורם לנפילה והשתברות. אדם רוצה להתעלות, נקרא ברמה הפרטית נאמר, אדם רוצה להתעלות, להגיע, לעלות על הסולם כמו שאומרים, להגיע למדרגות גבוהות מאוד מבחינה רוחנית, רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא. בלשון שלנו אנחנו יכולים לראות אורות, נאמר ככה. אורות. כן, רוצה. אבל מה? הוא בעצמו, במידות שלו, במעשים שלו, בהכנות שלו, הוא לא... אין לו את הכלים. הוא לא מתאים לדבר. אדם כזה, הוא מוקדם מאוחר יישבר, ויפול, וידרדר אפילו, כן. העניין הזה של... ההשתוקקות או הרצון להתעלות הוא לגיטימי, אבל זה לא מספיק הרצון להתעלות, אלא צריך גם כן ההכנות המתאימות בשביל באמת שההתעלות תהיה התעלות ולא תהיה הזיה ולא תהיה הזיות ולא תהיה דברים לא נגיד. זה ברמה האישית, כן. לא פעם, ראינו את זה פעם שעברה בשיעור, לא פעם אדם מחפש את אלוקים ורוצה באמת להתקרב לאלוקים, אבל לא רק שהוא לא מתקרב לאלוקים, עובר משבר גדול מאוד, כי הוא לא מוצא אותו. פשוט לא מוצא אותו. אני לא יודע אם יש כאן מישהו כאן חיפש את אלוקים פעם. מישהו כאן חיפש את אלוקים? מצאת אותו? איפה? במכון מי? כל הכבוד, אפשר לגעת בך? אולי לא, אולי זה רק נדמה לך. למה אני אומר? הרבה אנשים משתוקקים להתעלות, אבל כשהדרך להגיע להתעלות היא לא בדרך הנכונה, לפעמים ישנם משברים גדולים מאוד, גם ברמה האישית, גם ברמה הלאומית, גם ברמה העולמית. הדוגמה ברמה הלאומית שלנו זה שבתאי צבי. שבתאי צבי, הוא רצה להתעלות. הוא רצה לגאול את עם ישראל, בשאיפה לגיטימית. הוא אמר, אנחנו נתעלה בדרך לא נכונה, והתוצאה הייתה שבר נורא בעם ישראל. ורבבות רבבות יהודים השתמדו, התאסלמו, הידרדרו, הגיעו להם מקומות מאוד רחוקים. למה? הוא לא הלך בדרך הנכונה. כן, הוא אמר, אתה רוצה להגיע לעלייה? בשיא הירידה מתחילה עלייה, נכון? נכון או לא? מתי מתחילה העלייה? אה? מתי מתחילה העלייה? אני שואל אתכם, נסעתם פעם בקסטל? בסוף הירידה מתחילה העלייה. אז שבתאי צבי אמר, יימח שמו וזכרו, אמר, בוא נתדרדר, בוא נרד להשפעה, בוא נרד לטומאה, בוא נרד למטה, 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 ומכאן תצמח הגאולה וזה וזה. התוצאה הייתה התרסקות. זה כמו מטוס שהוא צולל, לא כל המטוסים שצוללים גם נוסקים אחר כך. יש כאלה שצוללים ומתרסקים. אבל זה היה ברמה לאומית. זה היה שבר נורא בעם ישראל. כן.
מה
היה אדם, אני לא איש מדע ולא היסטוריון, כמה אידיעות הדלות שאני הצלחתי לדלות מפה ולשם. הוא היה אדם בעל חריזמה, חריזמה זה אדם בעל עוצמות, בעל השפעה. מצד אחד הוא היה גם אדם בעל שיגעון, זאת אומרת, שמשוגע יש לו עוצמה חריזמטית, ומצד שלישי הוא עסק בקבלה. עכשיו, העיסוק בקבלה זה עיסוק באנרגיות, אנרגיות רוחניות. אז הוא עסק גם באנרגיות, למה המשל דומה? לכור אטומי. כור אטומי יש שם המון אנרגיה, נכון? אבל מה, צריך לדעת לכוון את האנרגיה לחוטי החשמל, שיהיה אור בה במדינה הזאת. אבל אם האנשים בלתי אחראים מטפלים באנרגיה הזאת, מה יכול לקרות? פיצוץ! צ'רנוביל, פיצוץ, אותה אנרגיה, אבל כאן הם חברו שלושה דברים ביחד. גם אדם חריזמטי בעל השפעה, גם משוגע, וגם מתעסק בקבלה, בדבר אנרגטי. וכל זה עשה פיצוץ בעם ישראל. כן, תמצית העניין, כן, וגרם צער גדול, הוא בעצמו התאסלם, והנוהים אחריו, ועריות, מה לא, הידרדרות נורא, כן. וכל זה בא בשם השם כמובן, בשם אלוקים, הוא לא, כן, הוא רצה להביא את הגאולה, לזרז את הגאולה, מין משיח שקר כזה, כן. דרך הוא לא היחידי בהיסטוריה של עם ישראל, שפתאום הוא קיבל איזה חריזמה, איזה או תחושה של משיחיות, איזה משיח שהוא בא מביא את הגאולה או דברים כאלה. והרמב״ם באיגרת שלו המפורסמת, איגרת תימן, שם הוא מביא כמה סיפורים, אנשים אולי לא ברמה הזאת מבחינה כמותית, אבל שגם הודיעו שם המשיח ונהו אחריהם אנשים והמשיח, ובסוף היה משבר נורא. פתאום כל המגדל הזה, הקלפים הזה התמוטט, והיה משבר גדול. אז זה היה התמצית של שבתאי צבי. התוצאה הייתה שמאז באמת חכמים מאוד, גם לפני זה, אבל במיוחד אחרי זה, הייתה להם חשדנות, נאמר, לגבי העיסוק בקבלה. אחד הסיבות להתנגדות לחסידות של המתנגדים הייתה בגלל הדבר הזה שחששו שהעיסוק בקבלה של המוני העם, של אנשים פשוטים, כן, זה יכול להביא גם סטיות, שיכול להביא גם דברים דומים למה שהיה עושה שבתאי צבי. זה ברמה ההיסטורית שלנו. אבל ניקח את הדוגמה, גם את האסלאם. מה זה האסלאם? מי יסד את האסלאם? אחד, קוראים לו מוחמד. לא, יש כאן קוראים לו מוחמד, נדמה לי. כן. היה חמוד כנראה, לכן כולו. הרמב״ם, שהוא אמנם חי במצרים, זו הייתה ארץ מוסלמית, אבל הוא היה אדם אמיתי, והוא קבע עליו, אני מקווה שלא שרואים אותי באינטרנט, כי אתם יודעים, מוסלמים מאוד קנאים לכבודו של אותו מוחמד. והוא קבע, מוחמד קבע שהוא אחרון הנביאים, חותם הנביאים, ואחריו לא יקום נביא, והוא הנביא. בסדר, הוא קבע על עצמו שהוא הנביא, בסדר. ואלה שנהו אחריו, הושפעו ממנו, היה בעל חריזמה, בעל יכולת השפעה וכל זה. אבל הרמב״ם, שהוא רופא במקצוע שלו, הוא אמר שהוא, איך אומרים, משוגע. משוגע שקיבל עוצמה השפעתית, גם כוחנית פיזית, הוא ארגן את השבטים והיה ונלחם, פשוט הוא ניצח את אלה שהתנגדו לו מסביב, כל זה. והוא עומד ביסוד כל האסלאם הזה. גם זה הניסיון להתעלות בדרך הלא נכונה. והשבר, עד היום אנחנו אוכלים את השבר, המין האנושי, הוא סובל מהאסלאם, צריך לדעת. היום האיום היותר גדול על המין האנושי, זה התנועה האסלאמית הקיצונית שחרתה בין לאדן, זהו הסמל נאמר, שחרתה על דגלה את מה שמוחמד אומר. האסלאם זה סייף. מה זה סייף? חרב. אנחנו נאסלם את כל העולם. אנחנו נלמד את כל העולם. זה נראה לנו כפנטזיה, נכון? אבל בהיסטוריה של הדת האסלאמית היה דבר, איך הם כבשו את צפון אפריקה? בסערה. הגיעו לה, הם הגיעו בכוחות, באלימות, באגרסיביות נוראה. ובעצם ככה כבשו את צפון אפריקה וניסו לכבוש את אירופה, והם נבלמו בבלקנים, ונבלמו בספרד, היה שם מלחמות גדולות מאוד, שנים רבות. והיום הם מנסים להשתלט על העולם בדרך הזה, כשהסיסמה שלהם, יש לנו זמן. אנחנו יכולים לחכות 1,000 שנה, אבל מי ינצח בסוף? מי ינצח? מי? עם ישראל חי. אבל הם מאמינים בזה, זה השאידים, זה על זה הם רוצחים, הורגים, מה הם לא עושים? כן, מה רצית בבקשה?
גם בתוך
אז זה בדיוק מה שאומר הרב, יש דרך נכונה ודרך לא נכונה.
אבל בתוך העם יש יותר פלגים מאשר בחוץ אפילו.
ניקח היום, ניקח נצלם את המציאות של היום. היום עם ישראל הוא לא גוון אחד מבחינת איך לעבוד את אלוקים, איך להתקרב לאלוקים נאמר. אתה צודק. נכון. אבל ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עם כל הגוונים וכל הדברים האלה, אני לא מדבר על... בתוך המגזר הדתי, נאמר, אם נקרא לזה, כוח הדתיות, זה אומר בכו, וזה לא אומר בכו, וזה לא מדבר עם זה, וזה לא מדבר עם זה, זה לא מצב אידיאלי, אבל יש גבולות בדבר הזה, ולכן יש לנו הנהגה דתית, רוחנית, כל דור ודור עם ההנהגה שלו, והם לא פעם, הם בולמים את המגמות המשיחיות האלה, הקיצוניות האלה, שהם, חלק מהם ממש הזויות. גם בדור שלנו, לא רוצה כרגע לציין, לא רוצה לפגוע אף אחד מהתלמידים כאן, אולי הוא שייך לאחד הכתות האלה, כל הדברים האלה. אבל יהיה חינמי, אתה צודק. לכן באו גדולי ישראל, כמו הרמב״ם, שולחן ערוך, החפץ חיים, אחרים, והם קבעו לנו שולחן ערוך. זהו. כולל, הרמב״ם גם כולל עבודה זרה. גם הלכתה למשיחה, הוא הקיף את כל התורה כולה. הוא אומר, מי שנכנס בשולחן הערוך הזה, מתאים בסדר. מי שלא, אז לא. אז הוא שייך, אז נלחמים בו, מתעלמים ממנו, הוא לא, לא שייך. היום יש זרם רפורמי, קונסרבטיבי, לא משנה, זרמים אחרים. ובתוך היהדות הדתית יש כאלה ויש כאלה ויש אחרים. אבל יש שולחן ערוך, יש מסגרת, שממנה מי שיוצא, הוא יוצא. וגם צריך היום להיזהר. היום גם יש מאוד מאוד להיזהר בכל מיני אנשים שקמים עם איזה היי כזה גדול, התלהבות עצמית נאמר, ואוספים סביבם איזה חבורה של, איך אומרים, חסידים, והם עם החבורה הזאת הם מתחילים להושיע את העולם עם דברים כאלה, והיו דברים מעולם. היו דברים בעולם, במיוחד אם עוסקים בקבלה האנשים האלה. זה דבר שממש יכול לגרום נזק גדול מאוד לאנשים, לחברה, לסובב אותם וכל זה. והיו דברים בעולם. אני לא רוצה כרגע לרדת לפירוט הדברים. בכל זאת, נחזור לנושא שלנו. אומר כאן הרב, כל שבר מתחיל מזה שאדם רוצה להתעלות, או חברה רוצה להתעלות, להידבק באלוקים, אבל לא בדרך הנכונה. מכאן זה מתחיל. ואז יש משבר גדול, ירידה גדולה וכו'. מזכיר לנו קצת את החלום של הכוזרי, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינו רצוי. יש לך כוונות טובות, המעשים אינם רצויים. זה הרעיון. נקרא את זה אותו. כל דעה כוזבת, המארסת העולם נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול הוא בלא הכנות הנאותות. לגבי בלא גבול, אני רוצה להזכיר כאן בהזדמנות זאת את מעמד הר סיני. במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא מבקש, מצווה על משה רבנו, לך להגביל את העם, שלא ירסו לעלות בהר. הוא חוזר ומזהיר, שלא ירסו לעלות על ההר. מה זאת אומרת לא ירסו לעלות על ההר? משה רבנו, העם הוא לא יכול להגיע למדרגה הזאת של ההר למעלה. אם הוא יעלה לשם, הוא יארס. לכן כתוב לא יארסו אל העם. הוא יארס. תגביל אותם. כל אחד מקבל לפי מה שהוא, את השפע האלוקי, את הגילוי האלוקי, את מעמד הר סיני. אבל אם אתה לא כפי מה שאתה ראוי לכך, אז קיימת סכנה של הרס, של חורבן, גם לכלל וגם לפרט. צריך מאוד מאוד להיזהר מהדברים האלה. והניסיון שלי, אפילו במכון מאיר, לא פעם אני פוגש אנשים שהלכו ללמוד קבלה וקורסים איך זה נקרא, כל מיני טכניקות רוחניות, כל מיני דברים, יש דברים כאלה בעולם. והם באמת הגיעו למקומות שאחרי זה גרם להם קשיים עצומים בתפקוד, בחיים, בכל הדברים האלה. וכשהם באים לכאן, הם אומרים, אנחנו רוצים קצת, איך אומרים, לרדת אל הארץ. לרדת מהסולם. כי לפעמים נסעים ממש באיזה עולם של רוחניות, של איזה עזיות, של כל מיני דברים, כן, דמיונות. אז הם רוצים קצת לרדת לארץ. והם בצדק אומרים, צריך לחבר שמיים וארץ. אבל אדם כשנמצא רק למעלה, אוי ואבוי, כן.
אם אדם נמצא לקראת התשובה שלו, והוא למד שהוא צריך לעשות את הדברים בצורה מאוד הדדתית ושקולה, ולא לקפוץ מהר מדי כדי שפרוטת לא ירד, אולי יחדו למקום יותר נמוך, אם יש אינדיקציה, האם יש אינדיקציה שיכולה לעזור לו לדעת באיזה קצב צריך להתקדם,
כן, עשה לך רב, עשה לך רב. הרב ציודה למשל, זכר צדיק לברכו, בשאלה שלך, שהוא היה מודע מאוד לקושי הזה, מה הקריטריונים, איך לעלות, באיזה שלבים, מה ללמוד, מה לעסוק, בשביל שלא, איך אומרים, נהיה אסטרונאוטים, נחיה בעולמות עליונים. אז הוא הדריך, הוא אמר בצורה פשוטה ביותר. קודם כל יקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, אמונה. כי לפעמים, למשל, אדם נכנס לעולם של עשייה. יש מה שחז"ל אומרים, נעשה ונשמע. אז הוא מעמד הר סיני היה נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? תתחיל לעשות, אל תשאל שאלות. מה שכתוב בתורה תעשה. ככה כתוב, ככה צריך להיות לכאורה. זה מדובר בצורה נורמטיבית, ילד, קודם כל אומרים לו, אל תתחיל לשאול שאלות, תשמור שבת, תשמור כשרות, נעשה, בסוף, שתגדל, תעמיק יותר, השכל שלך יתפתח, תתחיל להבין את מה שאתה עושה, זה לגיטימי, נעשה ונשמע. מעמד הר סיני, מישהו היה שם מעמד הר סיני כאן? אני, חוץ ממני, מישהו היה שם, חלק מהפרצופים אני זוכר שם. כל עם ישראל היה מעמד הר סיני. מה היה מעמד הר סיני? הייתה חוויה. היה איזה, איך אומרים? היה פירוטכניקה. או קולות, ברקים, זיקוקים. כל העם עמד ככה. היו מבסוטים חלה. אחרי, כשהם ראו את זה, מה הם אמרו? אחרי הצגה כזאת, מה נעשה ונשמע? נקראו השמיים, כן, נקראו, ראו, ראו דברים שבחיים שהם לא ראו, חוויה של גילוי אלוקות, פשוטו כמשמעו, כן, או קריאת ים סוף, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, זאת אומרת, הם היו בקרבת אלוקים, אבל הקרבת אלוקים הזאת, כן, היא חיווה אותו, אם כן, אנחנו עושים, נעשה ונשמע. אבל בא בחור בעל תשובה, הוא לא היה במעמד הר סיני, רק בהיסטוריה הרחוקה שלו הוא היה שם באיזה מקום. הוא בא, לא מבין, הוא אומר, יאללה, תתחיל לעשות. והוא יכול למצוא את עצמו בעולם כפול, שהוא עושה דברים הוא לא מזדהה איתם, הוא לא מבין אותם, נהפך לרובוט, רובוט של מצוות, מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. זאת אומרת, עושה דברים והעולם הפנימי שלו, הרגשי, המחשבתי, הוא במקום אחר לגמרי. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר, כל אחד מאיתנו יכול לקרוא דבר כזה. אז מה הדרך, לשאלתך, מה צריך לעשות בשביל באמת שאתה תבנה את עצמך בצורה של הרמוניה, של איזון נכון, שלא תהיה רק בנעשה ולא תהיה רק בנשמע, או בלשון שלנו, לא תהיה רק בארץ ולא תהיה רק בשמיים, אלא תחבר שמיים לארץ. זה כל ה... אז הרב סיודה באמת בשיעורים שלו, ואחרי יצא כבר בכתב, אז הוא אומר, יש כמה יצירות תורניות שאדם שרוצה לבנות את עצמו בצורה נכונה, הוא צריך ללמוד אותם, וכמובן להפנים אותם, לא רק ללמוד אותם. אז הספר שהוא אמר צריך ללמוד אותו זה כוזרי, ספר הכוזרי. הוא גם הסביר מדוע ספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי. מדוע? כי ספר הכוזרי עוסק ביסודות האמונה היהודית. אבל לא סתם ביסודות האמונה היהודית. הוא מסביר שם, חבר שהוא היהודי, החכם היהודי, הוא מסביר את היהדות לא ליהודים. הוא מסביר את זה למישהו לא יהודי. למלך הכוזרי, עד שהוא התגייר, הוא לא היה יהודי. הוא כאילו מסביר את אותנו כלפי אומות העולם. כלפי חוץ. והראייה הזאת היא ראייה מאוד יסודית, כן? הוא צריך להסביר מה זה עם ישראל? מה ייחודו של עם ישראל? מה סגולתו של עם ישראל? מה ההיסטוריה של עם ישראל? מאיפה באנו? לאן אנחנו הולכים? כל הדברים הבסיסיים האלה של הזהות, מה שאנחנו קוראים, הזהות הלאומית שלנו, ומילא גם הזהות הפרטית שלנו, כי כל אחד מאיתנו שייך לעם ישראל. זה האלף בית להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. מי שמעוניין להתקרב לקדוש ברוך הוא לא יכול להתקרב רק דרך עם ישראל. כמו שחז"ל אומרים, אי אפשר להתקרב אל המלך אלא דרך המלכה. אלא, אי אפשר להתקרב אל ריבונו של דרך המטרוניתא, דרך הגברת, לכנסת ישראל. כנסת ישראל, זאת אומרת, הזהות שלנו, לימוד הזהות, זהות, כולנו מזוהים. אבל לימוד הזהות של העם היהודי זה הפתח להתקרב לריבונו של עולם. ואחר כך יש הפרקים הנוספים של הכוזרי, שעוסק את זה ברובדים יותר מעמיקים, באותה סוגיה, באותו עניין, כך הוא בנוי. אז לכן, מי שמעוניין להתקרב אל הקדוש ברוך הוא בדרך נכונה, קודם כל שיהיה אדם כללי, לא יהיה איזה אגואיסט קטן, עם האגו שלו, הפרטיות שלו, איך הוא יהיה אדם כללי? הוא יזדהה עם האומה שלו. הוא יזהה את עצמו בתוך הכלל. הוא חלק מהכלל. יברר לעצמו מה זה הכלל, במילא יברר לעצמו מה הוא, כן? אז זה דבר ראשון. הדבר השני שהדריך הרב צבי יהודה מה ללמוד, זה חלקים ממבואות של הרמב״ם, למשניות. הרמב״ם למשניות יש לו, הוא מאוד מסודר, מאוד לוגי נאמר ככה. אז במבואות, חלק מהמבואות, הם ממש מסדרים לנו את הראש. בעניינים הפשוטים ביותר, המבוא למשניות, התורה, איך היא בנויה. כל המבנה של התורה, כל הסידור של התורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הנבואה, כל הדברים האלה לסדר. ב' יש מה שנקרא שמונה פרקים לרמב״ם, שזה ספר שמלמד אותנו על הנפש, על האדם, על כוחות הנפש, על המידות של האדם, על האיזון הנכון של חיי האדם, שאיך אומרים, בדרך המלך, הדרך הישרה, הדרך המאוזנת בלשון שלנו. אז יש שמונה פרקים לרמב״ם. והחיבור השלישי של הרמב״ם זה מה שנקרא מבוא לפרק חלק כן, שהתמצית שלו זה 13 עיקרי האמונה. בסוף, 13 עיקרי האמונה, ששם מסביר לנו בצורה מופלאה מה זה העולם הזה, והעולם הבא, וגן עדן, וגיהנום, ויסודות באמונה, וכל הדברים האלה, אלה שלושת המבואות שצריך ללמוד אותם, ולא בחפיף, אלא ממש לאט לאט לעבור עליהם, ללמוד להכיר. נוצרת לך איזו תשתית אמונית, הכרתית. אחרי זה מי שרוצה להיות חסיד, או להיות... יש ספר שהוא גם היה מלמד אותו, וחשוב ביותר, זה מסילת ישרים של הרמח"ל. זה ספר תיקון המידות. זה שולחן ערוך לתיקון מידות. מי שרוצה, יש כאן מישהו מנהל לתקן את המידות שלו? ברצינות. שולחן ערוך, מסילת ישרים. אבל כמו שאומר מסילת ישרים בהתחלה, לא פעם אחת. עשרות פעמים. ואתה ממש, כשמו כן, הוא מסילה לישרים, מיישר אותך במסילה. הופך אותך לבן אדם ישר, לבן אדם שהולך על המסלול הנכון. לימוד לרפואתה, בסדר. אז זה הספר הנוסף, מסילת ישרים, כן. אחר כך בא כל הדברים האלה, כמובן, המשך, לימוד האמונה, יסודות האמונה, יכול להיות גם המהר"ל מפראג, מי שרוצה ללמוד את להעמיק יותר, נאמר, בסוגיות האמונה, יש ספרי המהר"ל לפראג, וגם שם יש סדר בספרים, נתיבות עולם, נצח ישראל, כן, גבורות, תפארת, כל הדברים האלה. אם האדם לומד את הדברים האלה, יש לו תשתית אמונית, כן? וככה הוא לאט לאט. אחר כך, אתה רוצה קצת לטעום מהפנימיות של התורה? מי מעוניין לטעום מהפנימיות של התורה? מי? נפש החיים. לימוד נפש החיים. חיים מוולוז'ין, כן? שם הוא מתחיל לסדר לנו קצת את הראש בפנימיות של התורה. אחרי זה, אם אתה כבר יותר, אתה יכול להתקדם יותר, כל אחד לפי מדרגתו, לפי משהו. אבל יש כאלה, שישר הזוהר הקדוש, פעם פעם פעם, תופסים את השור בקרנם. אני לא נגד הזוהר, מי אני ומה אני שומע? בלי הכנות, בלי תיקון מידות, בלי אמונה, בלי שום דבר. והתופעה הזאת, של קריאה בזוהר הקדוש, ולפעמים בצורה של גורמת, יושבים לילות שלמים וקוראים את הזוהר הקדוש, היא מביאה לאדם, מה שנקרא, איזשהו מצב רוחני של היי כזה, של הערה, נאמר, הערה, מאוד מסוכנת, מאוד מסוכנת. אנשים, אמרתי את זה כמה פעמים אני חוזר, להיות בהערה זאת לא חוכמה. הבעיה היא מה אחרי ההערה. להסתנבר זה לא חוכמה. אחרי הסנבור מה קורה? מישהו פעם סנברו אותו באוטו? חושך אחרי זה, נכון? אחרי הסנבור בא החושך.
כמו סמים.
אה?
כמו סמים.
כמו?
סמים, שבהתחלה יש איזושהי תופעה של היי.
נכון, נכון. נכון, זה כמו שקרות כל זה. אז ודאי שאנחנו, הזוהר הקדוש זה הספר של הקבלה, אפשר להגיד, ודאי, ודאי. אבל מה שהוא אומר כאן הרב, אתה רוצה להתרומם, להתעלות, בסדר, אבל תעשה את זה בצורה נכונה. ולא כשאתה עושה את הדבר הזה, אתה רוצה להתעלות, ואין לך לא כלים, לא הכנות, לא הכנות מבחינת תיקון המידות, תיקון המעשים, ידיעת התורה, קיום המצוות, כל הדברים, אתה רוצה להתעלות? מזה בא כל הנפילות וכל השברים, גם ברמה הפרטית וגם ברמה ההיסטורית, הלאומית והעולמית. מזה זה בא, מכאן זה מתחיל. זה המבוא להכרת הנצרות והאסלאם, שנבין מאיפה בא כל הטעויות שלהם, כל השבר שלהם שבא מהדברים האלה. כן.
כל זה בא אם לא עושים את ההכנה הנכונה מראש.
סליחה, לא שומעת אותך.
כל זה בא אם לא עושים את ההכנה המוקדמת מראש.
לא, המילה הראשונה שמעתי אותה.
כל זה מגיע במידה ולא עושים את ההכנה המוקדמת.
כן, ודאי, כן. אני אמרתי, שוב פעם, נתתי לך כרגע רשימה, אינוונטר, יש לך 70 שנה עכשיו ללמוד. כתוב, בפרקי אבות כתוב, כל הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, כל העולם כדאי לו, נקרא הרע, כן, וכמעיין המתגבר, ומגלים לו רזי תורה, מגלים לו, מי מגלה לו את זה? מהשמיים מגלה, מה זה קבלה? מלשון מקבל, משה קיבל תורה מסיני. זאת אומרת, קבלה זה לא שאתה לומד את הספרים של הקבלה. אדם יכול ללמוד ספרי הקבלה והוא אנציקלופדיה מהלכת על שניים, מה זה הספרות, מה זה הפרצופים, מה זה פה, מה זה שם, כל הדברים האלה הוא... אבל הוא לא קיבל, הוא לא... אין לה הערה. הוא אדם רע, בעל מידות מושחתות, כעסן, עצבני, כל הדברים האלה. לא פעם אני רואה איזה מקובלים כאלה, שהם יענים מקובלים, וואלה איזה כעס, מה קרה לך? מה זה קבלה? אדם מקבל את השפע האלוקי, את הטוב האלוקי, את האור האלוקי, כל זה, והוא כזה עצבני? וואי, זה קבלה? מה הוא קיבל עצבנות מהאלוקים? מה אתה? לא, זה לא צחוק. כולם מדבר על שרלטנים, אנשים שהם עושים כסף מזה. כן, בבקשה, כן.
הרב, בסדר שהרב מורה, אני אצור, מפוזרי, שמר, צדקים
הרמה, מעבור
חלק חלק, בסדר,
שרים את
השמיים.
אני, יש עוד ספרים בדרך.
מה שהרב אמר?
כן.
כן,
כן, כוזרי. כשאמרו לרב צבי יהודה שמלמדים מכון מאיר כוזרי, הוא היה כל כך מאושר. כוזרי זה א' ב'. גם הוא כתוב בצורה דיאלוג, בצורה... אבל גם התוכן הוא מאוד משמעותי. כן, מה רצית לשאול?
מה זה בעצם הקבלה? מה אתה עושה?
אני הסברתי הרגע. אני אעזור עוד פעם. קבלה. היית פעם... קיבלת משהו בחיים שלך? מה קיבלת? הרבה, וקבלה. אבל אדם מקבל מאלוקים, זה נקרא קבלה. אבל בשביל לקבל מאלוקים את האור, אור השם, שתאמור הוא כי טוב השם וכו', אתה צריך להכשיר את עצמך. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לכן הרבה להם תורה ומצוות. לזכות, מלשון לזכך, לטהר. זה נקרא קבלה. קבלה זה אדם שהוא כלי לקבל את אור השם. אבל בשביל להיות כלי לקבל את אור השם, אדם צריך להיות ראוי לכך. הוא לא יכול להיות עם מידות מקולקלות. קודם כל שילך בדרכי השם, בדרך השם. ילמד תורה, יקיים את המצוות של השם, תקן את המידות שלו. כל הדברים האלה. אבל אם אדם לא עושה את זה, הרי ארון הספרים מלא בספרי קבלה. פעם זה היה נסתר, גם ספרים לא היו, והיו עוברים מפה לפה, אבל היום כל אחד יכול לקראת ספרי קבלה. והעיסוק בקבלה, כשאדם אין לו, זה מה שהרב אומר, אין לו את ההכנות המתאימות לדבר הזה, ואת ההדרגתיות, זה מביא למשברים גדולים מאוד. אז לכן צריך את ההדרגתיות הזאת. ורק אדם שהוא באמת מכשיר את עצמו, השם מזכה אותו ונותן לו תורה, הוראה, מאירת נשמתו, נאמר, זה נקרא קבלה. אתה מבין? מלשון משה קיבל תורה מסיני. וגם הוא קיבל, וכתוב מה מיד אחרי זה, מה הוא כתוב? הוא מסרה ליהושע. הוא בסך הכל צינור שנכנס מצד אחד ומעביר הלאה. אז אם אדם לומד קבלה והוא אומר, זה עניין פרטי שלי, כל מה הוא מאמין את האגו שלו ואת האני שלו ורוצה את החוויות שלו ואת הערות שלו וכל מה, אני, אז הוא לא, זה קבלה זה? מה זה? זה סתם עובר קורס מזורז לחוויה רוחנית, אני יודע, משהו כזה, אבל זה לא קבלה. קבלה באמת זה אדם שמקבל מצד אחד מאלוקים מה שהוא מקבל, והוא מעביר את זה הלאה לעם ישראל, ולמי שצריך להעביר, כל אחד לפי מדרגתו. זה מובן? זה נקרא קבלה. לא, אני מברך את כולכם שתהיו מקובלים, חבר'ה. מבחינה הזאת, שכולנו נהיה ראויים לקבל את אור השם, וגם להעביר את אור השם. אני אומר, זה כל מה לתלמידים מכוני, אתם לומדים בשביל עצמכם, אתם חושבים, מה פתאום? גם כשאתה חושב, אתה לומד לעצמך. אתה לומד בשביל להעביר הלאה, אנחנו בסך הכל חוליה בשרשרת, מי אנחנו, מה אנחנו? אנחנו מקבלים, מעבירים מה, מקבלים. אבל אם האדם הוא כל הזמן הוא אגואיסט וחושב רק על עצמו, הוא חושב להיות מקובל גדול, מה אתם אומרים על המקובל הזה? לא, זה מובן הדבר. אבל נעזוב את העניין הזה של הקבלה כרגע. כאן הוא מדבר על העיקרון שמי שרוצה להתעלות ואין לו את ההכנות המתאימות, הוא מביא לעצמו ולאחרים משברים גדולים. ולכן ההכנות הן מאוד חשובות. בוא נראה. עבודה זרה, למשל, חפצה להתקרב אל האלוקות בחושים. מה זאת אומרת בחוש? אני רוצה שנבין. אדם, יש לו תפיסה חושית. זאת אומרת, מה שאתה רואה זה מה שיש. אתה לא צריך, אתה... אני אומר, יש כאן, מה אתה אומר? יש כאן כוס. מי אומר שיש כאן כוס? תגיד. מי רואה את הכוס?
מי?
אה? מי? אתה בטוח? 100%? למה? למה יש כאן כוס? כי אתה רואה את הכוס. תגיד לי, יש כאן כוס? זה מזכיר לי בדיחה שאני אתנהג לספר אותה. שפעם, אתם יודעים שהייתה עליות הראשונות מ... בהקמת המדינה, אז היה, צערי הרב, הייתה מגמה הזאת להעביר ילדים ממשפחות דתיות, להעביר אותם על דתם, להעביר אותם להשקפה לא דתית, נאמר ככה. אז יש סיפור, ככה אני שמעתי, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל הרעיון הוא אותו רעיון שרואה או לא רואה. שפעם היה בבית ספר בראשון לציון, היה הייתה שם שכונה תימנית, של תימנים שם באיזה מקום, וזכריה, הילד, הביא אותו לבית ספר ללמוד. אז המורה רצתה להוכיח לילדים שאין אלוקים, חס ושלום. אז היא באה, היא אומרה לילדים, אומרת, ילדים, אתם רואים את הגיר הזה? יש גיר! מה הם אומרים? כמו שאמרתי לכם, יש כוס, מה אתם אומרים?
יש
כוס. אתם רואים את הדבר הזה, השולחן, יש שולחן? יש. אתם רואים את הלוח? יש לוח? יש. אתם רואים את אלוקים? יש אלוקים. מה הילדים אומרים? אה? חילים להתבלבל, אני רואה החבר'ה כאן. זה נקרא ראייה מטריאליסטית, חומרנית, חושית, זה מה שהרב אומר כאן. מה שאתה רואה בחוש, זה מה שיש. מה שאתה לא רואה, זה לא נמצא. קם זכריה הקטן, עם הפאות, כמו הפאות שלך, ככה, משהו כזה. המורה, המורה, אני רוצה גם לשאול כמה שאלות. ילדים, אתם רואים את המורה? כן. יש לה משקפיים? כן. יש לה זה? כן. יש לה שכל? רואים? אף אחד לא רואה. להבדיל בין הראייה הרוחנית והראייה החושית, נאמר. זה הבדיחה. זה לא בדיחה, אבל זה מה שהרב אומר כאן. אדם, בדרך כלל אומר, אני רוצה לראות בעיניים, לא, תגיד לי, יש אלוקים. איפה הוא? רוצים לראות אותו. לא רואים אותו. כיוון שלא רואים אותו, סימן שמה? אם לא רואים אותו, סימן שמה? שהוא יש או אין? אה? אין. למה? למי שיש לו עין חושית, רק, זאת אומרת, הוא רק רואה את הממד המוחשי של החושים. הוא לא רואה את הרוח. הוא לא רואה את הממד הרוחני שבמציאות. אז זה מדבר כאן הרב. הוא אומר, העולם הקדמון וגם העולם היום, מה שהוא רואה זה מה שיש. זה מה שהיה דרך אגב עם המינים. המינים זה הנוצרים, ככה כתוב. שבהתחלה היו אומרים בבית המקדש עד העולם. ושבאו המינים, באו הנוצרים וכל אלה שהתחילו להגיד, רוצים להמחיש את האלוקות, להגשים את האלוקות. ואמרו, אין עולם אלא אחד, מה שאתה רואה זה מה שיש. ואין דבר מעבר למה שאתה רואה, אז התקינו חזר להגיד, מן העולם ועד העולם. העולם הזה ועולם הבא. העולם הזה זה עולם שאתה מרגיש אותו. העולם הבא זה עולם שכולו טוב, עולם רוחני. אז חז"ל, בחוכמתם, הבינו, קלטו את הנצרות. מה הנצרות אמרה? מה שאתה רואה זה מה שיש. אתה מחפש את אלוהים, תראה את הבן אדם ההוא. אתה רואה אותו, זה האלוהים. קשה לנו לצייר דבר כזה. איך אפשר להגיד שהאלוהים זה בן אדם? אבל זאת עובדה. עד היום, הנצרות לוקחת את הבן אדם הזה, ואומרת שהוא האלוהים, לא פחות ולא יותר. זה נראה משונה, אבל מיליונים, אולי מאות מיליונים, הם מאמינים שהבן אדם הזה, זהו האלוהים. למה? הם לא יכולים, לא מסוגלים לראות מעבר למוחש. אין להם ראייה רוחנית, אלא ראייה, הם צריכים משהו לאחד בו, בחוש, בעין. זה מובן הדבר. אז זה מה שאומר כאן הרב. עבודה זרה חפצה להתקרב לאלוקות בחושים. אין לה ראייה רוחנית, רק ראייה פיזיקלית, כן. תמונת השם יביט כתוב.
אז צריך להסביר את הכוונה.
לא יראני אדם וחי. אז יש כאן סתירה. יש כאן סתירה. איך מיישבים את הסתירה הזו? נפש החיים. מה אומר נפש החיים על מה שאתה שואל כרגע? הוא אומר, באמת, מצד אחד, לא יראני אדם וחי. בשמות, כן? הוא אומר, רק את אחוריי תראה את הקשר של תפילין. אבל פניי אתה לא יכול לראות. מצד שני, תמונת השם יביט. על משה רבנו נאמר, תמונת השם יביט. אז איך אפשר? מצד אחד, בלתי נתפס. בצד אחד כן נתפס. איך אנחנו מיישבים את הסתירה הזו? אז בעל נפש החיים מסביר את הדבר. הוא אומר, ההתייחסות אל האלוקות היא בשניים. מצד אחד סתים, זה נקרא בפי חכמים. סתים זה סתום, בלתי נתפס. לית מחשבה תפיסה בכלל. זה העצמות האלוקית, המהות האלוקית. להגיד, אני אומר, זה אלוקים, כמו שבעגל, מה שהם אמרו, אלה אלוהיך ישראל. הצביעו על העגל ואמרו, אלה, זהו. לא, אנחנו אומרים, לא, העניין האלוקי הוא בלתי נתפס. זה היה הכישלון של הדתות האלה, האסלאם והנצרות וכל עבדי עבודה זרה, שהם הלכו והגדירו את אלוקים. הם סמסמו את אלוקים. אבל העניין האלוקי, לא ניתן אפילו לחשוב על העניין האלוקי. לאלה ולאלה ולאלה, כמו שאומרים בקדיש, מכל ברכתה ושירתה תשבחתה, מעל כל הדברים האלה, כמה שלא נחשוב על הדבר הזה, אין לנו תפיסה בעניין הזה של העניין האלוקי. זה מובן. או במילים אחרות, על מנת להמחיש לכם את הרעיון, אם אני אשאל אדם, באמת, בכנות, מה יש מעבר לקוסמוס? מה מעבר לכוכבים, לגלקסיות, לכל הדברים האלה? מה יש, אני לא יודע אם יצא לכם לחשוב פעם על זה. מה יש מעבר לכל הדבר הזה? מי יודע? ירים לי את היד. מעבר לטלסקופים הכי מודרניים. מה יש? תגידו, נו, מה איתכם? מי יודע? מי לא יודע? יפה מאוד, אמרתם את האמונה לא יודע. מותר להגיד לא יודע, נכון? מותר להגיד לא יודע. צריך להגיד לא יודע. צריך מידת הענווה. זה משה רבנו, מידת הענווה. לא יראני אדם וחי. ירמי להביט אל האלוקים. לאין סוף, לדברים האבסולוטיים, המוחלטים, מעל הכל. זה היסוד. היסוד להבין שבמהות האלוקית אין לנו תפיסה בכלל. מאידך, יש תמונת השם יביט. דהיינו, זה נקרא גליה. סטים וגליה. סטים וגליה. יש גילוי אלוקות. מה, במה מתגלה האלוקות? מה שלא מתגלה לו, אבל מה כן? כל הבריאה כולה היא יצירה אלוקית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כל הטבע, כל ההיסטוריה, כל ה... מבשרי, זה אלוקה. אפילו מהבשר. מה אתה רואה כן? אתה רואה את החוכמה האלוקית, גם לא את כולה. את הרצון הטוב של אלוקים, אתה יכול לגלות בכל מקום. כבודו מלא עולם. כבודו של הקדוש ברוך הוא זה הרצון הטוב שלו. הוא נמצא בכל מקום ומקום, לית אתר פנוי מיני. אין מקום פנוי מהרצון הטוב. זה אתה יכול לגלות. גם, במינון נכון, כל אחד לפי מדרגתו, לפי משהו. זה אתה מבין עכשיו? זאת אומרת, יש מצד אחד דבר בלתי נתפס, ויש מצד אחד דבר שלא רק שהוא נתפס, אלא כל מהותנו, כל ענייננו לגלות את האור של הקדוש ברוך הוא. בעולם שלנו. זה למדנו בשורה הקודמת של הרב קוק, שאנשים מחפשים את האלוקים באין סוף, ולא מוצאים אותו. ועייפים ומסכנים, תלמידי חכמים. אז הוא אומר, לך תמצא אותם בפרחים, בטבע, באדם, בכל דבר. את הרצון האלוקי, כן? שהוא יורד כביכול אלינו, כאן. מאפשר לנו ליהנות מזיבו, מאורו, מכל הדברים. זה מובן. אבל עבודה זרה, היא אמרה לו, אנחנו רוצים לראות את המהות האלוקית. וחיפשו משהו, וכל עבודה זרה עם מה שהם מצאו. אחד מצא פסל, אחד מצא את הלבנה, השני את השמש, השלישי את הכוכבים, אלה, כל אחד עם ה... אתם רואים? זהו, זה האלוקים. אם זה לא ממש האלוקים, זה המתווך של האלוקים, זה משהו, כל אחד לפי מדרגתו. זה מובן הדבר. וגם יכול להיות בדור שלנו, הדור המודרני שלנו, שאדם הוא מעריץ איזה בן אדם. הוא אומר, זה האלוהים שלי. ואני משתעבד אליו, ונדבר, למשל, אפילו ביהדות. לקחת איזשהו אדם בעל השפעה או משהו כזה, ובמקום לעבוד את אלוקים, הוא כבר עובד את הבן אדם. כמו החפץ חיים שפעם בא אליו איזה אדם, וביקש ממנו את חיים, תתפלל בעדי, תתפלל בעדי, יש לי בעיות במשפחה, בעיות בריאות, בעיות תתפלל. הוא אומר לך, חפץ חיים, לא רוצה. אומר לו, אבל אדוני, הוא גדול הדור, אומרים שאתה אדם טוב, פי, לא רוצה. התחיל ממש להשתחוות אליו. אני מתחנן לפניך. לא רוצה. אני דמעות שליש, לא רוצה. בסוף היה לו שכל, הבן אדם הזה אומר לו, כבוד הרב, למה אתה לא רוצה? הוא אומר, אתה צריך להתפלל אליי. תפלל אליי. ככה בתפילה, אנחנו לא מתפלים אל בן אדם, אנחנו מתפלים אל מי? אל ריבונו של עולם.
אבל האלוקים זה גם מושג.
אה? לא הבנתי, אבל מה אתה מתכוון? לעבוד את אלוקים בתפילה זה ממש לפנות אל מקור הכל שלעת אתה לא תופס אותו. אתה יכול לבקש מאלוקים בריאות, בסדר, אבל אתה לא מתפלל לרופא, אתה מתפלל אל מי? אל הבורא, שייתן שכל לרופא לרפא. עוד דוגמה אני אתן לכם היום, קברי צדיקים. היום יש מנהג, אפילו דתיים, לא דתיים, הולכים לקברי צדיקים. יש לך איזה בעיה בחיים? הלאה, קברי צדיקים. נוסעים קברי צדיקים. אז יש כאלה שלא למדו את ההלכה, לא יודעים את זה, אז הם מתפללים אל הצדיק שנמצא קבור, אם זה רבי שמעון בר יוחאי, או רבי שמעון הצדיק, או אם זה שמואל הנביא, לא משנה, בלי עין הרע יש הרבה קברות צדיקים. זה טעות היא בידם, זה לא חס ושלום. כשאדם בא לקברי צדיקים, ריבונו של עולם, זכות הצדיק שקבור כאן, אני מבקש שזכותו תעמוד לי בבקשה שלי אליך. הוא הצדיק, הוא עשה מעשים טובים, הזכות הזאת תעמוד לי. אבל אם אתה מתפלל אל הצדיק עצמו, זה כמו עבודה זרה ממש. אתה עובד, אבל אם מתפלל, עבודה שבלב, אני מתפלל אל הבן אדם. ויש כאלה הולכים לכותל, אני לא יודע מישהו הלך פעם לכותל כאן. אתה היית פעם בכותל, מה אתה אומר? אתה אומר, למי אתה מתפלל? מה לאבנים? תגיד, אתה נורמלי? מתפלל אל האבנים.
למה
שהזכות
שלו
תעמוד לי? אתה שואל אותי, אתה עשית פעם מעשה טוב בחיים שלך. לא עומד לזכותך.
אבל
למה
שהזכות שלו, של הצדיק?
לא, הצדיק זה לא... כל מעשה טוב שאדם עושה, ובוודאי שצדיק עושה, זה עומד לזכותו, ואנחנו כבני אדם, אנחנו כמו שמבקשים. אז צריך מאוד, הזכות של הצדיקים לא הולכת לאיבוד. זה, הדבר הזה, יש בנק של זכויות בשמיים, סליחה שאני אומר. יש לך חשבון בבנק? עם מינוס או פלוס? כל מעשיך בספר נרשמים. הכל מתועד. כמו כאן המצלמה של ה... הכל מתועד. והדבר הזה לא הולך לאיבוד. אז אתה בא אל היהודי הזה שיש לו כך הרבה זכויות, אומר, יש לך זכויות. אני מבקש, איך אומרת, שהזכויות שלך יעמדו לי, שאני לא אקשל בדבר, כמו מי לומדים את זה? מכלב בן יפונה. כלב בן יפונה, כשהוא הלך עם המרגלים, כתוב שהוא הלך לקברי האבות, לאברהם, זאת אומרת, שזכות זכותכם יעמוד לי. אני מסביר, אני מבין, שהזכויות זה דבר טוב. שלא אקשל בחטא המרגלים, הוא ביקש מהדבר הזה. אתה נשוי כבר? תלך לאיזשהו קבר, תגיד, זכות הצדיק הזה יעמוד לי, שהשם יזמן לי קלה, קלה. זה לגיטימי דרך אגב, זה בסדר גמור. אבל הכותל לדוגמה, לפעמים אנשים הולכים לכותל, אנחנו לא הולכים להתפלל אל האבנים חס ושלום, זה, מה זה האבנים? לא נכון. אתה והוא זה עניין אחד. לא, אנחנו... זה ראייה חומרנית, היא מפרידה בין בני אדם. אבל הראייה הרוחנית, אנחנו כל עם ישראל עם אחד. כל מעשה טוב, הוא שייך לכולנו. כל מעשה רע גם, לצערנו הרב, משפיע על כולם. אבל לגבי ההליכה לכותל, הולכים לכותל, אומרים, ריבונו של עולם, אתה שמשרה את השכינה שלך במקום הזה, אני מתפלל על, על ה... כאן זה המקום הקרוב אליך, אליך אני מתפלל. לא אל האבנים, אל מי שאמר שזה מקום התפילה, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ודאי לעם ישראל. אנחנו פונים אל הבורא, ולא אל האבנים חס ושלום. ברור. אבל עובדי העבודה הזרה הם צריכים לחוש משהו. אני רואה את זה גם בהמשך.